רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com מה אתם חושבים? כמה וריאציות שונות לפרסומת של סיפור משפחתי, תוכניות הרדיו דוקומנטריות שאנחנו עושים עבור משפחות שרוצות לשמר סיפורי חיים מרתקים, אני יכול ליצור? אז הנה עוד אחת. familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
שלום יובל.
היי דן.
אנחנו נפגשים היום לעסוק בחלק השני של הווירוסים, ובעצם בכלים שלנו בתור אנושות יש להתמודד איתם.
נכון, בפרק הקודם דיברנו על מהו וירוס, מה זה מחלה ויראלית, כמה מחלה ויראלית יכולה להיות לא תמימה, דיברנו גם על ג'אנט פארקר ועל הבועות שחורות. היום אנחנו נתעסק בעיקר בצד השני, במה הפתרונות שאנחנו מציעים בעבר והיום כדי למנוע את המחלה הזאת, ונשמע קצת יותר מדוקטור גליה ברקאי, שהיא המומחית שלנו לנושא הזה.
וגם כאן, הבועות השחורות משחקות תפקיד מפתח.
נכון.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, הבועות השחורות ב-12,000 השנים האחרונות קטלו מיליוני בני אדם בשנה, כולל במאה ה-20. כשעשיתי את התחקיר, אני נתקלתי במספרים ולא הצלחתי, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים בשנה, גם במאה ה-20.
נכון. במחצית הראשונה של המאה ה-20 אנחנו עדיין מדברים על קצב של מיליונים בשנה, שזה פחות או יותר הקצב שאנחנו רואים בכל ההיסטוריה שאנחנו מכירים.
אז לא טעיתי בחישובים שלי ובמספרים שקראתי.
לא, אנחנו מדברים על מאות מיליונים של הרוגים למחלה הזאת במהלך ההיסטוריה האנושית. מאות מיליונים.
מגפה.
נכון, מגפה זה מונח שאנחנו לא דיברנו עליו בפרק הקודם, אנחנו קצת נסביר אותו היום. כשאנחנו אומרים מגפה, אנחנו בעצם מדברים על התפשטות מאוד מהירה של מחלה, בדרך כלל זו מחלה מדבקת מן הסתם, בקרב אוכלוסייה מאוד גדולה. אם המגפה הזאת כוללת, נגיד, אזורים נרחבים מהעולם, אנחנו קוראים לזה פנדמיה. פנדמיה זה אומר שזה מגפה עולמית, אם זה יותר מצומצם, אנחנו קוראים לזה אפידמיה, שזה המונח של מגפה.
ונתת בפרק הקודם את הדוגמה של אש בשדה קוצים.
נכון. כשאתה לוקח מחלה שעוברת מאדם לאדם בצורה מהירה, שמייצרת תסמינים ומפיצה את עצמה, וגם גורמת למוות או לתחלואה מאוד קשה, המתכון הזה בסופו של דבר גורם לתחלואה ולתמותה של אוכלוסייה מאוד גדולה. במהלך ההיסטוריה אנחנו ראינו מספר התפרצויות, שהיו התפרצויות מדהימות של מחלות שהרגו, קטלו מיליונים. אולי הדוגמה המודרנית הכי מפורסמת זה השפעת הספרדית שהרגה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה יותר אנשים ממה שהרגה מלחמת העולם הראשונה.
וגם שם מדובר במיליונים של חיילים הרוגים במלחמת העולם הראשונה.
נכון, ובעשרות מיליונים של הרוגים מהשפעת הספרדית. הדעות חלוקות בין 25 מיליון ל-50 מיליון אנשים שנפטרו מהמגפה, כולל באופן, לא יודע איך להגיד את זה, כמה דרמטי ועצוב זה יכול להיות, כולל חיילים ששרדו את המלחמה, ובסופו של דבר המון חיילים ששרדו את המלחמה ובסופו של דבר נפטרו מהשפעת קצת אחרי שהמלחמה הזאת נגמרה.
בוא רגע נעשה איזושהי הבחנה, כי פתאום חשבתי על זה, לא דיברנו על זה בפרק הקודם. אנחנו מדברים כרגע על מגפה שידועה בתור הפלייג נניח, כאילו אם אנשים שומעים מגפה אשר חושבים על הפלייג, כן. על הדבר השחור, אבל הבועות השחורות זה לא זה ולא זה.
לא, זה עומד בכל הקריטריונים של מגפה. יש מגפות שהופיעו ונעלמו. יש מגפות שרצות באופן מחזורי לאורך שנים, המגפה שאנחנו הכי מכירים גם היום, זה השפעת. זאת אומרת, אנחנו רואים מגפה שהיא בעצם מחזורית, היא באה וחוזרת, שאם אתה מבין קצת את המנגנון, אתה גם יכול להבין למה זה מגיע בגלים. כל אוכלוסייה שנחשפת למחלה גם נוצרת איזושהי חסינות למחלה הזאת. אז המחלה, אחרי שהיא מגיעה לשיא, מתחילה לדאוך כשהאוכלוסייה מתחסנת אליה, וברגע שהאוכלוסייה מתחסנת והמחלה יורדת, שוב נולדים או נוצרים כאלה שלא מחוסנים, ושוב זה עולה, ולכן אנחנו רואים מין גל סינוסואידלי כזה של מחלות מדבקות, שפשוט עולות ויורדות, עולות ויורדות לאורך ההיסטוריה. גם הבעבועות שחורות לא הייתה כל הזמן בכל מקום באותם ריכוזים. היו התפרצויות, אבל ההתפרצויות הלכו וחזרו וחזרו מתקופת הפרעונים, שזה פחות או יותר התיעוד הקדום ביותר שיש לנו של המחלה הזאת, ועד אמצע המאה ה-20, שוב ושוב 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 חזרה המחלה הזאת והרגה מיליונים, וכמובן גרמה לתחלואה קשה במיליונים רבים אחרים.
אוקיי, אז הבעבועות שחורות באנגלית קוראים לזה smallpox,
נכון.
ולא ה-black plague.
נכון.
ובוא רגע נבין מה האנושות הייתה יכולה לעשות עם כאלה מגפות, עד נניח תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19.
כדי להבין מה צריך לעשות, וככה זה באמת גם עבד במחקר הרפואי, כדי להבין מה צריך לעשות נגד מגפות, צריך להבין את המנגנון, כיצד המחלה הזאת עוברת מאדם לאדם. יש מחלות שאנחנו קוראים להם airborne, שהן עוברות דרך האוויר, מספיק שאדם מתעטש, או מספיק שהוא אפילו מתעטש אל היד שלו, ואחר כך לוחץ לך את היד, ואתה אחר כך מקנח את האף, והנה, מזל טוב, חטף את הווירוס, ואנחנו מעבירים, הנה אתה עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, אני מתאר למאזינים שלנו, אתה מסתכל על הידיים שלך.
מחפש את האלכוג'ל שלי פשוט.
בצורה קצת איזה, וזה בדיוק העניין. אחד מהדברים שהמין האנושי גילה, שהם יעילים ביותר למניעה של, של מגפות, זה פשוט שטיפת ידיים. שטיפת ידיים בפרט, והיגיינה באופן כללי. גם המעבר מביוב ברחובות לרשת ביוב, גם השמדה של מחרסמים בערים הגדולות, גם מים זורמים בבתים, כל הדברים האלה, כל צעד כזה, כל התקדמות כזאת, הביאו לצמצום של התפרצויות של מגפות. המוות השחור, הדבר שאתה מדבר עליו, עובר דרך מחרסמים. דיברנו על שפעת, היא עוברת דרך האוויר ודרך מגע. ולכן, ברגע שאנחנו יודעים את המנגנון, ועם השנים, אתה יודע, למדנו להבין מנגנונים, אנחנו יכולים לעצור את ההתפשטות של המגפות האלה. עדיין, אדם שנחשף, יחלה. ואולי ההתקדמות האדירה ביותר שעשינו בכלל, שגם בסופו של דבר אפשרה לנו להכחיד את המחלה שנקראת הבעבועות שחורות, הייתה הפיתוח של חיסון, שבניגוד למניעה שהיא מניעה פסיבית משטיפת ידיים וכולי, חיסון ממש נותן לך יכולות בתור אדם לעמוד מול המחלה ולא לחלות בה.
בפרק הקודם כבר שמענו קטע מתוך שיחה שקיימנו אתה ואני עם דוקטור גליה ברקאי, רופאת ילדים ומומחית במחלות זיהומיות בילדים. ישבנו אצלה במשרד בשיבה, בואו נשמע עוד קטע מהשיחה, היא בעצם מספרת לנו על ההיסטוריה של החיסונים.
המטרה של חיסון זה לחכות את התגובה של הגוף שלנו, בעצם לתת לגוף שלנו איזושהי צורה של חשיפה שתכין אותו לקראת זה, כשיבוא פתוגן או גורם מחלה, אז נהיה מוכנים ולא נחלה במחלה ולא נפתח סיבוכים של המחלה.
סוג של טירונות.
בדיוק סוג של טירונות. עכשיו, בדרך כלל, זה מה שאנחנו קוראים חיסון אקטיבי. יש גם חיסון פסיבי, שבו נותנים לנו ישר מראש נוגדנים כנגד מחלה. הנוגדנים הם חלבונים שמיוצרים על ידי תאים של מערכת החיסון שלנו, וכשאנחנו נתקלים באויב הזר הזה בפולש, אז הם באים ומפעילים קסקדה שלמה של תהליכים שבסופו של דבר גורמים להרג של הפולש הזה. אז יש, כמו שאמרתי, דרך אגב, יש גם בגוף הגנה טבעית שהיא פסיבית. למשל, כשאנחנו מקבלים דרך השליה נוגדנים מהאימא, או דרך חלב אם נוגדנים מהאימא, אז אותו דבר, בחלק מהפעמים אנחנו נעדיף לתת ישר נוגדנים. אנחנו בדרך כלל לא נאהב לעשות את זה, כי זה לא מחזיק הרבה זמן. אבל לפעמים אין לנו ברירה, כשנחשפנו כבר למחלה ואין לנו זמן לחכות לתגובות של הגוף, אז אנחנו ניתן נוגדנים.
לדוגמה בכלבת?
לדוגמה בכלבת, למי שלא קיבל חיסון לפני כן, בטטנוס, למי שלא מחוסן ונחשף לאדמה שאנחנו חושבים שאולי יש בה את החיידקים של הטטנוס.
וצריך להגיד שכלבת וטטנוס זה מחלות שהורגות.
נכון.
שמתים מהם.
נכון. לטטנוס יש לנו טיפול.
כן, אבל כלבת...
זה חיידק, אבל כלבת עד היום אין תרופה, והתמותה היא 100%. בעצם מי שנחשב היום אבי תורת החיסונים הוא אדוארד ג'נר, שהוא היה רופא בריטי במאה ה-18. לקראת סוף המאה ה-18 הוא החליט שהוא הולך לבחון את הדעה הרווחת, את התיאוריה שהייתה עד אז. התיאוריה הייתה שבעצם כל החלבניות שמתעסקות עם הפרות, כדאי להתחתן איתם. למה כדאי להתחתן איתם? כי הם לא יפתחו אבעבועות שחורות. אין, זה היה מין כזאת, קח לך חלבנית ותהיה בטוח שהיא לא תחלה באבעבועות שחורות. למה? כי לפרות הייתה מחלה מאוד דומה, אבל יותר קלה, שקראו לה אבעבועות של הפרות, וקסיניה. וכשהחלבניות היו נחשפות לפרות החולות, הן היו לוקות במחלה הרבה יותר קלה, עם קצת אבעבועות, מחלימות ממנה, ובאמת כל האנשים האלה לא חלו אחר כך באבעבועות שחורות. ואז הוא החליט לעשות ניסוי, שהיום אני בספק אם היה עובר איזושהי ועדת אתיקה. והוא בא לבדוק את הטענה הזאת שבאמת החשיפה למחלה הזאת מגנה מפני אבעבועות שחורות. והוא לקח חלבנית, שכנה שלו, שקראו לה מריה נלמס, והוא לקח ממנה אבעבועה. הוא ככה גרד אבעבועה ולקח ממנה קצת חומר, והוא לקח את הבן של הגנן שלו, שהיה בן 8, קראו לו ג'יימס פיפס. והוא עשה לו, כמו שפעם היה לנו, הרכבה כזאת. הוא חתך את... הוא ככה שרת לו את האור והכניס קצת חומר מהאבעבועה לתת אור שלו. הילד ג'יימס אכן פיתח מחלה, והיה קצת חולה עם אבעבועות וכולי והחלים. הוא חיכה שהוא יחלים לגמרי, ואז מה שהוא עשה זה לקח את האבעבועה מחולה אמיתי באבעבועות שחורות, ועשה לילד הרכבה מהדבר הזה. והוא הצליח להראות שהילד לא חלה באבעבועות שחורות, למרות החשיפה. אז הוא הצליח להראות את זה, ואחר כך הוא חזר קצת על הניסוי הזה אצל כל מיני אנשים נוספים, ואפילו הצליח לפרסם מאמר רפואי שהתפרסם בעיתון של האקדמיה המלכותית הבריטית ב-1798, אם אני לא טועה. וזה בעצם היה הבסיס של תורת החיסון. עכשיו, מה הוא עשה? מה המהות של החיסון הזה? לפרות... יש נגיף שנקרא וקסיניה, שהוא מאותה משפחה של נגיף הווריולה, זה שעושה את האבעבועות שחורות, אבל הוא שונה. הוא מספיק דומה כדי שאם אנחנו נחשפים לנגיף הזה, הגוף שלנו מייצר נוגדנים, אבל הוא מספיק שונה כדי שהמחלה לא תגרום אצלנו למחלה קשה. וזה היה הבסיס, זה נקרא, בגלל זה עד היום, בגלל הדבר הזה, עד היום קוראים לחיסון וקסין. ולמה קוראים לנגיף הזה וקסיניה? כי הוא בא מווקה, פרה. פרה זה וקה, אז בעצם זה הנגיף של הפרות. ועד היום השם הזה קיים בעולם. עכשיו, למען האמת, זה לא היו הראשונים שחשבו על חשיפה לגורם מחלה כדי למנוע מחלה. לפני כן כבר, כנראה שהאבעבועות שחורות קיימת משהו כמו 3,000 שנה לפחות. עוד בתקופת הפרעונים יש עדויות לזה שהיה אבעבועות שחורות. וכנראה כבר במאה ה-11 לספירה היה ידוע שאם אתה רוצה להגן על עצמך מפני אבעבועות שחורות, אתה לוקח, היו אנשים שעשו את זה, היו נזירים בודהיסטים בסין או במצרים, כל מיני אנשים שלקחו חומר מהאבעבועות של אנשים שחלו, עשו מהם איזה אבקה שהחלישה אותם, ואו שנתנו לאנשים לשאוף אותם או שהרכיבו להם את זה, ובחלק טוב מהמקרים זה היה מונע את המחלה, חלקם אני מניחה שהיו מתים, אבל הרבה פחות מהמחלה האמיתית. אז זה היה בעצם עוד לפני כן, זה קצת שונה במהות, כי זה מה ש... זה בעצם לחשוף לגורם המחלה עצמו. דרך אגב, ג'נר היה לפני שבכלל ידעו מה זה וירוס, חיידק, הם רק הבינו את המהות של מחלה שכשנדבקים לא חולים שוב וכולי, הם עוד לא ידעו על גורמי המחלה. לקח בערך 200 שנה עד שאחר כך פסטר פיתח חיסונים נגד כלבת, ועד שהתחילו לחסן נגד האבעבועות שחורות, ואז באמת ארגון הבריאות העולמי בשנות ה-60 יצא למלחמה, ולקח אנשים שחיסנו כנגד האבעבועות שחורות בכל אפריקה, בכל הכפרי, בכל המזרח הרחוק, בכל העולם, ובאופן מדהים ממש, המחלה עברה מיגור מלא. בשנת 1979, ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, יצא בהכרזה שאין יותר אבעבועות שחורות בעולם. בעצם לא, במשך יותר מ-3,000 שנה, לא הצלחנו למגר את הנגיף הזה שגרם להתפרצויות ענקיות, שהרסו אוכלוסיות שלמות.
עושים רפואה, פרק שני מתוך שניים על וירוסים.
הפעם
על וירוסים וחיסונים. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת החשמל, מטען חשמלי, השם שלו, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של חברת החשמל. שלום ליוסי מץ, המגיש.
היי רן.
אז אני האזנתי לפרק הבחורה שעוסק בפנחס רוטנברג שהקים את חברת החשמל, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, לא לי מושג שרוטנברג הוא היה אפילו בכיר בכוחות המהפכה ברוסיה במאה שעברה, אפילו הציע להפיל את ליאון טרוצקי.
הוא לקח את גפו, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף.
תשמע רן, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס. כך למשל את הפרק שעוסק בסייבר. איך מתאמנים כדי להתגונן מפני תקיפות סייבר? והאם נסראללה הוא כבר לא האיום הגדול ביותר עלינו? או איך הופכים גז שמוציאים ממעמקי הים לכוח חשמלי שמטעין את הפלאפון שלי? אבל זה רק העבר וההווה. בפודקאסט אנחנו נדבר גם על העתיד.
החבר'ה שיושבים בצד השני הם חבר'ה היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. אני מודאג, אני לא ישן בלילה.
אנחנו נמצאים בפתחה של מהפכת האנרגיה הבאה והיא מהפכת החשמל המבוזר.
אז יוסי, איך תראה באמת רשת החשמל שלנו בעוד 20 שנה?
אני לא אגלה לך כי אני רוצה שתאזין לפודקאסט, אבל בכל זאת אני אומר לך שרשת החשמל כמו שאתה מכיר אותה היום תשתנה לגמרי בשנים הקרובות. ובכלל חברת החשמל כמו שאתה מכיר אותה היום לא תראה אותו הדבר בתוך כמה שנים, ולי העובדה הזאת גרמה להסתקרן הרבה יותר מהעבודה על מטען חשמלי.
בהחלט מסקרן, תודה רבה לך יוסי. מטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל, חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
עושים רפואה, פרק שני על וירוסים וחיסונים, שבנו. יובל, אני רוצה לקחת אותך ל-1966.
אוקיי.
היה מגניב אז.
כן, היה מגניב.
רוק אנד רול, סמים.
כן.
ועוד איזשהו משהו.
אהבה. בבואות שחורות.
מדהים. אבל עוד משהו קצת חשוב. ארגון הבריאות העולמי, WHO, מחליט לא עוד בבואות שחורות.
נכון. בעצם צריך להבין שבתקופה הזאת כבר היה חיסון יעיל לבעבועות שחורות. בעצם המחלה לא קיימת בצורה שכיחה, למעט כמה אירועים בודדים בעולם המערבי. היא כן עדיין אנדמית, אנדמי הכוונה שזה נפוץ באופן טבעי, גם באפריקה וגם באסיה. וארגון הבריאות העולמי מחליט שהוא רוצה להכחיד את המחלה. זה פרויקט ענק, פרויקט שמעולם לא נעשה קודם לכן, אבל היו כמה נקודות לטובתו. וצריך להבין שכדי להכחיד מחלה, צריך לעמוד בכמה קריטריונים. קודם כל, אבעבועות שחורות זה מחלה שיש רק לבני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח לעצור, אם נצליח לגרום לזה שאף בן אדם לא יהיה חולה, המחלה הזאת בעצם לא תהיה קיימת.
למרות ששמענו שגלי אמרה שאבעבועות שחורות זה קרוב משפחה של וקסיניה, שפרות חולות בזה.
נכון, אבל אין לנו בעיה במחלה של הפרות, מכיוון שאנחנו יודעים שאצלנו זה עושה מחלה קלה, זה מחלה שכנה, זה לא בדיוק אותו דבר.
אתה מתכוון הווקסיניה עושה מחלה קלה. הווקסיניה,
כן. הסמולפוקס, הבעבועות השחורות, זה מחלה קשה שאנחנו לא רוצים שתהיה בקרבנו, ויש לנו אפשרות להכחיד אותה. אז אמרנו, דבר ראשון, היא נמצאת רק בבני אדם, זאת אומרת, לא יהיה לנו כל מיני מאגרים סודיים בבעלי חיים אחרים שיגרמו להתפרצות חוזרת של המחלה.
כמו למשל שפעת עופות, שפעת חזירים, שזה דברים שאנחנו בעצם
אבולה ודברים כאלה, נכון. התנאי השני זה שיהיה לנו חיסון. אם אין לנו דרך לעצור את המחלה, כמובן שאנחנו לא יכולים להכחיד אותה.
וזה תודה לג'נר.
ותודה לאל שהחיסון הוא באמת יעיל, כי גם היום מייצרים חיסונים, אבל לא כולם יעילים ב-100% או בשואף ל-100% כמו החיסון של הבעבועות השחורות.
תנאי שלישי?
התנאי השלישי, צריך להבין איך הם עשו את זה, ואז גם נוכל להבין את התנאי השלישי. בעצם אתה אומר, אוקיי, אז בואו נחסן את כל העולם, נכון? ובזה, אבל כל העולם זה, היום אנחנו כבר מדברים על 8 מיליארד איש, אז אני מניח שזה איפשהו באזור ה-6 מיליארד, זה לא כל כך פשוט לחסן את כולם. האסטרטגיה שארגון הבריאות העולמי בחר, וזה אולי הדבר המעניין בסיפור הזה, זה שהם לא אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו נחסן את כולם ונלך על כל מקרה כאילו המקרה הכי חשוב, אלא הם חיפשו מוקדים שבהם המחלה קיימת. והם תקפו את המוקדים האלה בצורה משולבת. גם חיסנו את כל מי שמסביב, גם בודדו את כל מי שחולה, גם נתנו הרבה חינוך והסברה, ותבין שאתם מדברים על כל מיני מקומות שכוחי אל באפריקה ובאסיה, זה היה פרויקט באמת שדרש הרבה מאוד משאבים. דרך אגב, בסוגריים, כלכלית מאוד כדאי, כי השקיעו בפרויקט הזה משהו כמו 300 מיליון דולר, לעומת זאת, הנזקים מהמחלה הם בעשרות מונים יותר גדולים.
שנדבר רגע על כך שבמאה ה-20 לבדה, הוועבועות השחורות קטלו כמעט 500 מיליון איש.
זאת אומרת, פחות מדולר לאדם.
כמעט נכון. חצי מיליארד בני אדם, רק במאה ה-20 לבדה,
נכון,
מתו מהוועבועות שחורות.
נכון, אז כשארגון הבריאות העולמי מחליט שהוא... הוא לוקח על עצמו את המבצע הזה, הוא אומר, אנחנו עכשיו, בהתחלה ניסו לחסן, אבל החיסון הוא בעייתי בעיקר במקומות שיש בהם אוכלוסייה מאוד גדולה. אתה לא יכול להגיע לכולם, אין לך יכולת, אתה יודע, זה מדינות שלא תמיד הרישום שם מדויק וכו'. אז מה שהם עשו, הם הלכו כמו בלשים, חיפשו כל סימן לאבעבועות שחורות, ועבדו בצורה של מעגלים. גם בודדו את החולים ואת מי שנחשף באופן ישיר, וגם חיסנו את כל הסביבה, את כל הכפר, את כל האזור, וככה לאט לאט, אתה יודע, הם השמידו מוקדים, הם לא תקפו את זה פר אדם, אלא פר מוקד, ולאט לאט המוקדים הלכו ונעלמו, ולכן היה צריך גם את התכונה השלישית של הוועבות. אמרנו, דבר ראשון שזה רק בבני אדם, דבר שני שיש חיסון יעיל, הדבר השלישי שזה מחלה שאין לה תקפות, צורה רדומה. זאת אומרת, זה לא מחלה שיכולה להיות סבקוטית או שתהיה לא מסתמנת, זאת אומרת, אנשים שיהיו רק נשאים, זה מחלה שכל מי שחולה בה מגלה סימנים. וכך אנחנו יכולים לעלות על זה שהוא חולה. יש מחלות שחלק מהאנשים הם רק נשאים שלהם ואנחנו לא נוכל לדעת שהם חולים. אבל זה לא המקרה. במקרה הזה, המחלה הזאת באה לידי ביטוי ב-100% מהחולים בה, ושלושת התכונות האלה ביחד, אפשרו באמת לארגון הבריאות העולמי להגיע לכל מקום, ומה שהם עשו משנת 66 ועד 10 שנים לאחר מכן פחות או יותר, הם תקפו מוקד אחרי מוקד בצורה מאוד מדויקת ומאוד אחראית, והשקיעו בזה באמת הרבה מאוד קשב וריכוז, ועשרות צוותים שעבדו בכל העולם המתפתח והמערבי, ובאמת 10 שנים מאוחר יותר, לא נותרו יותר מוקדים, ובעצם לא נותרו יותר חולים, עד כדי כך, שאתה בטח תספר לנו עוד רגע, שבשנת 79, באוקטובר 79, ארגון הבריאות העולמי הכריז בעצם על הכחדתה של המחלה הזאת, שנקראת אבעבועות שחורות.
ועדיין יובל, כמו שאמרת, לא באמת חיסנו את כולם. אמרה את זה גם גליה, הזכרנו את זה ככה כמה פעמים, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אי אפשר באמת לחסן את כולם, כי אם אתה נותן נגיף חי מוחלש, או נגיף מומת, או איזושהי וריאציה לדבר הזה, אנשים עם מערכת חיסונית מוגבלת, או לוקה בחסר, פשוט ימותו.
נכון. אם אנחנו ניקח את הדוגמה של השדה קוצים שלנו מקודם, אז אנחנו לא יכולים לוודא שלא יהיה אף עשב שיעלה באש. אבל אם אנחנו עושים שבילי אש כאלה, ומפרידים בין העשבים, אנחנו יכולים לגרום לזה שגם אם אדם אחד יהיה חולה, הוא לא יוכל להדביק את הסביבה שלו, והאש לא תוכל להתפשט. לדבר הזה אנחנו קוראים herd immunity, חסינות עדר. אם יש מספיק אנשים באוכלוסייה שמחוסנים, זה מונע מהנגיף לא את האפשרות לגרום לבן אדם אחד להיות חולה, אלא זה מונע ממנו את האפשרות להפיץ את עצמו לאנשים נוספים, כי הסיכוי שאלה שסובבים את החולה עם אנשים מחוסנים יהיה יותר גבוה.
זאת אומרת, זה כבר לא רפואה, זה ממש סטטיסטיקה.
זה, אנחנו, יש לנו לרופאים, יש לנו מדע סטטיסטי משל עצמם, זה נקרא אפידמיולוגיה, וכמו שאתה יכול להבין, אפילו השם של המדע, אפידמיולוגיה, עוסק באפידמיה, במגפות, מזה זה התחיל. היום אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה הזאת כדי להוכיח לעצמנו הרבה מאוד דברים בתחום בריאות הציבור ורפואה בכלל, אבל כן, אנחנו עוסקים הרבה בסטטיסטיקה בכל מה שקשור לבריאות הציבור ולחיסונים.
למעשה, אין יותר אבעבועות שחורות בשום מקום בעולם, למעט בשני מקומות, נכון?
נכון.
CDC, המרכז לבקרת מחלות בג'ורג'יה, ארצות הברית, ו...
מעבדות וקטור ברוסיה.
זה המקום השני, בנובוסיבירסק. אז למעשה, אין חשש שיקרה משהו. הסיבה שזה נמצא גם ברוסיה וגם בארצות הברית, אנחנו חוזרים לשנות ה-60, ה-70, המלחמה הקרה.
כן, במקרה הזה המלחמה הקרה זה במינוס 80 מעלות.
כן. עכשיו, יש לי שאלה...
זה הטמפרטורה ששומרים את הנגיף, כמובן.
אוקיי. אז אתה מביא אותי עכשיו באמת לאיזושהי שאלה. אתה מכיר את זה שאתה אומר לעצמך שאתה חייב לזרוק את הקופסה של טייקאווי במקרר, חייב לזרוק את הקופסה של טייקאווי במקרר, חייב לזרוק את... ואחרי איזה 60 שנה אתה נזכר לעשות את זה באמת?
כן, למי מאיתנו זה לא קרה.
נכון. אז אני אספר לך שזה קרה גם בבת'סדה, במרילנד, בארצות הברית, פרוור של וושינגטון הבירה, ביולי 2014. מישהו סוף סוף החליט לעשות שם סדר במקרר, באיזושהי פינה נידחת בקמפוס של ה-NIH, המכון הלאומי לבריאות בארצות הברית, והיו בפינה רחוק מאחורי איזה כמה קופסאות עם מבחנות. על חלק מהן היה כתוב טיפוס, על אחרות היה כתוב שפעת.
מקובל.
על אחרות היה כתוב חזרת. ולא מהסוג שאתה מוסיף לגפילטה פיש. ואיפשהו שם, על קופסה אחת שישבה לה בנחת מאז שנות ה-50, מבוישת, היה כתוב וריולה. 16 מבחנות שלמות. וריולה זה...
נגיף האבעבועות השחורות.
נהדר, פתאום מצאו את זה סתם ככה ב-2014. עכשיו, זה לא מסוג הדברים שאתה רוצה לראות סתם ככה באמצע היום.
לא.
ממש לא. בו ביום המבחנות הועברו מוושינגטון הבירה לאטלנטה, ג'ורג'יה, איפה ששאר החברים הנגיפים יושבים כבר כמה שנים טובות, בטיסה פרטית, כפי שהקפידו לדווח על כך, גם ה-CDC עצמו. אתה צריך לראות את הדוח שבו הם מודיעים לתקרית, טיסה פרטית.
הם גם שרפו את המטוס אחר כך.
כנראה. עכשיו, אתה אומר, משנות ה-50 יש איזשהו... יש איזושהי
חוק
דעיכה,
התיישנות.
כן, חוק התיישנות. יש איזושהי דעיכה טבעית, אבל עדיין ב-6 מתוך 16 מבחנות, נמצא ה-DNA של האבעבועות השחורות, בחלקן הנגיף עדיין היה בעל כושר הדבקה. אז זה...
אלוהים אדירים.
כמעט ונפגע.
כן.
אני רוצה רגע אבל לשאול אותך, הפחד הוא באמת שמישהו עכשיו יבוא ויקח את זה, וגמר על העולם בעצם.
נכון, אתה שואל את עצמך, בעצם אתה צריך לשאול את עצמך, למה אנחנו עוד שומרים שתי דוגמאות, אחת כמו שאמרת ב-CDC ואחת במעבדות וקטור ברוסיה, וזאת התשובה. התשובה היא שאנחנו לא יודעים מה ילד יום, מתי יצוץ לנו יום אחד, תצוץ לנו איזה מבחנה אחת. זה עוד מקרה של טעות, אבל אולי יושב עכשיו איזה מישהו ורוקח את הנשק הביולוגי הבא, כדי שאנחנו נוכל יום אחד לסנטז חיסונים, אנחנו חייבים דוגמה של הנגיף, ולשם כך בלבד. לא עושים מחקרים על הנגיף הזה, זה לא נגיף שחוקר יכול להזמין למעבדה שלו ולעשות עליו מניפולציות, זה נגיף שנשמר אך ורק לדיראון עולם, כן? למקרה שיהיה אסון, ואנחנו נמצא את עצמנו שוב מול המגפה הזאת, כך בחשבון שאם בעבר חלק מהאוכלוסייה הייתה מחוסנת מתוקף היותם או מחוסנים או חולים לשעבר, הפעם 0% מהאוכלוסייה מחוסנים, גם אלה שכנראה קיבלו את החיסון בשנות ה-70 זה כבר פחות יעיל אצלם כרגע, מה שהופך אותנו להרבה יותר רגישים להתפרצות של האבעבועות שחורות ממה שהיינו פעם. דיברנו על חסינות עדר, עכשיו אנחנו ב-0% של חסינות עדר, ולכן הפחד מזה שיום אחד נגיף אחד יצליח לפרוץ את המחסומים ובכל זאת להגיע ל-patient zero, מה שאנחנו קוראים, למטופל הראשון שיחלה, זה מה שמחזיק אותנו במצב כזה, למרות שאני חייב להגיד שמדי פעם יש דיבורים על השמדת הנגיפים האלה האחרונים, כי כמו שאתה חושש שזה יצוץ ממקום אחר, גם הם יכולים להיות המקור שממנו יום אחד שליט אכזרי וחסר אנושיות יחליט לסנטז נשק ביולוגי.
נשמע שהוליווד כבר עסוקה בלכתוב את התסריטים.
בדרך כלל זה תסריטים מאוד גרועים, כל הסיפור הזה של סרטים עם מגפות זה נורא והיום. כרופא אני אומר לך, זה סרטים שמאוד קשה לנו לראות את זה, איך אתה, אתה יודע, כל הסיפורים האלה, זה שרצים נגד הזמן ו-12 שעות לפני פתאום מוצאים את הווירוס ומסנטזים תוך 5 דקות חיסון, ופתאום מחסנים את כל האוכלוסייה וכולם, והאהובה של הגיבור מחלימה ברגע האחרון, זה טוב בשביל הוליווד, זה פחות טוב בשביל הבטן שלי.
אני מבין שזה היה עכשיו בפינת הקולנוע של עושים רפואה.
כן, ביקורת הקולנוע של עושים רפואה.
ובזה בעצם, יובל, אנחנו מסיימים את שני הפרקים שלנו על חיסונים ווירוסים.
אבל לא סיימנו.
אבל לא סיימנו.
יש לנו עוד אישו אחד מאוד גדול לבדוק אותו ולדיין אותו, כמו שאתה אמרת בשיחה מקדימה בינינו, הפיל שנמצא בחדר.
אז על כך, בפרקים הבאים. עושים רפואה, סיימנו. תודה למרואיינת שלנו, דוקטור גליה ברקאי, תודה לתחקירנית שלנו, רוני קורן. תודה ענקית ליוסי מץ וניר סייג, לרן לוי העורך הראשי ולדני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה אילן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
עשיתי חיסון לשפעת.
וואלה?
יופי, רוני.
לפני שבועיים.
יופי. ואיך את מרגישה עם זה?
בינתיים בריאה.
אתה יודע שבא אליי איזה קולגה, אמר לי, אתה יודע שחטפתי שפעת העופות. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה, איך זה מתפתח? אמרתי לו, אני קצת מנוזל וכואב לי בכנף.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.